שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1124, ונדבר עם הרב לייטמן על חוסן נפשי, אותו כוח פנימי שמאפשר לאדם לעמוד, לא ליפול, כשבאים עליו כל מיני משברים בחיים. תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
בחרנו היום לדבר על חוסן נפשי, מאחר והוא באמת נושא מאוד חשוב ומאוד משמעותי עבור כל אחד, גם כמבוגרים וגם כמובן כילדים ובני נוער. חוסן נפשי באמת, אם אנחנו מסתכלים על ההגדרה הפסיכולוגית הפשוטה, זה באמת היכולת של האדם, העמידות שלו, עד כמה הוא יכול לעמוד בצורה טובה, חיובית, במצבים משתנים, עד כמה הוא מסתגל מהר למצבים חדשים, עד כמה הוא יכול להיות, לעמוד בנניח משברים, במצבים של חוסר יציבות, עד כמה הוא מצליח ככה להתארגן מחדש, לאסוף את עצמו מחדש, ולחזור לפעילות תקינה. אבל השאלות שאני אשאל אותך, הן לא מהצד הפסיכולוגי, אלא באמת מהצד של חוכמת הקבלה, מה היא יכולה להוסיף לנו, לשפוך אור על מונח ועל מושג שהוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב לכולנו. אז בוא ננסה רגע להבין אולי מהזווית שאתה רואה את הדברים, מהו אותו חוסן פנימי שקיים באדם? מהיכן הוא מגיע?
אדם צריך להבין שהוא כמו איזה פרח בשדה.
נע ונד
ממקום למקום, ולא תלוי בו שום דבר, אלא באוויר שמגיע, ברוח שמגיע, בכל דבר שבא, אולי מגיע, מתקרב את פרה שעכשיו יאכל אותו, והוא נמצא כך, בכוחות הטבע. במה הוא יכול להבטיח לעצמו חוסן?
כן.
כנגד, חסינות כנגד כל הדברים המשתנים, שיהיה גם כן ביציבות פנימית וביציבות החיצונה, זה בתנאי שהוא מחזיק כבעוגן, בכוח עליון, שהוא מנהל את כל החיים שלו, וזה נקרא דביקות בכוח עליון, דביקות בבורא, שעד כמה שהוא יותר ויותר מוסר את עצמו להכוח הזה, לשורש עליון, בזה הוא יותר ויותר מבטיח לעצמו חסינות, עמידה הנכונה בכל המצבים שבאים עליו. איך זה מתבטא? כי זה נראה עכשיו משהו שלא לא, לא, לא ריאלי, לא כן. מובן ולא... אבל אמרתי את זה כיסוד.
כיסוד, כן.
כן. בחיים שלנו זה מתבטא בזה שאדם חייב לארגן לעצמו סביבה, שעל ידה, דווקא על ידי הסביבה, הוא מארגן את הקשר שלו עם הכוח עליון. שאם הוא לוקח בני אדם, לפי חוכמת הקבלה זה 10 אנשים, כולל אותו, ואם הם מתארגנים ביניהם כך, שבקשר ביניהם הטוב, היפה, שהם תומכים זה בזה, עוזרים זה בזה, מגיעים ממש, מתחשבים זה בזה, הם מתכננים להגיע בקשר ביניהם לממש חיבור עמוק, פנימי, כמה שיותר סגור ביניהם, והם רוצים אז בחיבור כזה, להגיע להרגשת השורש העליון הזה שמנהל אותם כולם. ואז, כשהם תומכים זה בזה, הם לא שוכחים על המטרה הזאת, הם מכוונים למטרה הזאת,
כן.
ואז הם מייצבים בעצם אותו הכוח עליון שנמצא ביניהם. ממה הם עושים אותו? בונים אותו. מתוך זה שכל אחד מהם הוא אגואיסט ולא בטוח בעצמו, ורוצה להבטיח לעצמו את העתיד יותר יציב, אז כל אחד מהם תומך באחרים שהם יחזיקו אותו, כי מרגיש את עצמו שהוא בעצמו לא יכול להחזיק אותו. אז הוא תומך בהם שהם יחזיקו אותו. כאילו, ההצלה שלו,
כן.
בזה שהוא נתפס בהם, שהוא תומך בהם, ששוכח על עצמו, עוזר להם.
זאת אומרת, הוא דואג לחוסן שלהם, והם כן. דואגים לחוסן שלו.
כן, בעצם. ורק בצורה כזאת הם יכולים להבטיח את עצמו, זה כמו שנגיד שהם נמצאים ברפסודה בים הסוער.
כן.
ואז הם מבינים שרק כשכל אחד הוא דואג לכולם, בצורה כזאת הם יכולים להינצל. אחרת הם, אין להם שום סיכוי לנצל, לכל אחד ייפול מהרפסודה הזאת, ושם קרישים כבר מחכים להם.
כן. מה מיוחד באמת ביכולת של צוות כזה, כמו שתיארת, צוות או 10 אנשים שהם...
קודם כל, אני יכול בזה לא לחשוב על עצמי. זה קודם כל.
זאת אומרת, אם הייתי אומרת, תנאי ראשון אם אתה רוצה לבנות חוסן בעצמך, אל תחשוב על עצמך?
כן. תחשוב על החברים שלך שבהם אתה תלוי. הם תלויים בך, אתה תלוי בהם. זאת אומרת, זה בתנאי שאתה יכול לארגן כזאת קבוצה.
שכן, שנניח שאתה יכול להימצא בתוך איזשהו צוות כזה,
כן.
קבוצה כזאת.
כן.
שבונה, שזו המטרה שלה, לבנות את החוסן הזה, לאחוז באותו כוח הטבע.
כן, כך אנחנו, כך אנחנו כן. בונים. המקובלים בונים כזאת צורה. עשירייה, או מניין, או קבוצה. וכתוב על זה איך לעשות את זה, יש על זה ממש תורה שלמה, איך בונים.
כן.
שאני אז דואג להם, אז אני שוכח על עצמי.
כן.
קודם כל לא נמצא, את כפסיכולוג מבינה.
כן.
אז אני יוצא משיגעון שלי, מחרדות
כן.
שלי.
כן.
אני מכוון לזולת.
כן.
אליהם.
כן.
רק לדאוג להם וזהו.
כן.
אז שאני דואג אליהם ולא לעצמי, יש לי יותר כוחות, יש לי יותר הסתכלות עליהם, אני יכול לחשוב, אני יכול להפעיל את הראש, אני לא משתגע.
כן. עכשיו, אתה מציין פה מגמה באמת מאוד מעניינת ובאמת שונה. אני יכולה להגיד שבאמת בעולם הפסיכולוגיה, ברגע שאדם נמצא במצב של חוסר, חוסן פנימי, אז בעצם הפתרון היחיד שמציעים לו זה להשתמש באיזשהם אמצעים, כדורים, תרופות, שקצת ייתנו לו להרגיש פחות את החוסר יציבות.
אנחנו רואים את זה...
אתה בעצם אומר, כן, אתה מציע בכלל משהו אחר לגמרי. אתה אומר, תפסיק לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב על אחרים, זה יבנה בך דווקא את החוסן.
אני רואה את זה מנשים.
כן.
אם לאימא
כן.
יש על מה לדאוג, על התינוק. היא בעצמה רק נמצאת בו.
נהיית גיבורה, היא נהיית חזקה.
כן, כן, היא גיבורה, היא חזקה, היא פנויה מכל השיגונות שלה, היא כולה מרוכזת בו.
זאת אומרת, אתה אומר ככה, ברגע שהמגמה של האדם היא כלפי גורם אחר, שלא הוא, הוא כאילו מקבל איזה כוחות על כאלה, איזה תעצומות נפש, איזה עוצמות שמגיעים
כן.
ממקור אחר, כן?
מהעשירייה מגיע אליו.
דווקא
מהצוות. כל הכוח של העשירייה כן. לכל אחד, זה נקרא שהם נמצאים בערבות הדדית.
עכשיו, זה מעניין מה שאמרת גם, מההיבט הנוסף, כי באמת יש הרבה פעמים אומרים, גם פסיכולוגיה, אם אתה בן אדם מאמין, אז זה נותן לך כוח, אבל אתה פה לא דיברת על אמונה, דיברת על משהו אחר.
אין כאן אמונה, אני לא מאמין באמונה, אז, אני מאמין בכוח הקולקטיבי.
כן, אז בוא רגע נעשה באמת, כי זה באמת, זה משהו שהרבה מאוד אנשים מאמינים בו, אז בוא ננסה רגע להבין את ההבדלים. מה ההבדל בין זה אם אני בן אדם מאמין? אני מאמין, אני מאמינה, לא יודעת, מאמינה בעצמי, מאמינה באיזשהו כוח, לבין מה שאתה תיארת שזה נשמע לי שונה לגמרי. מה ההבדל?
זה שונה לגמרי.
כן.
כי אני מאמין בכוח של החברה, שיחד אנחנו רוצים לחזק זה את זה, ובזה שאנחנו בונים את החברה כזאת, עגולה,
כן.
אנחנו בונים אותה לפי התבנית של כוח עליון.
מה זה כוח עליון? אמרת שאתה לא מאמין.
לא, זה לא מאמין, נכון, אני לא מאמין. הכוח עליון זה נקרא כוח של השפעה ואהבה, וחיבור הדדי. הבורא, אם אנחנו מדברים אפילו לכיוון זה,
כן.
זה נקרא כוח האהבה. והתנאי הגדול ביותר להידמות לבורא, להתקרב עליו ולחוס בו, זה ואהבת לרעך כמוך. שאם אנחנו מייצבים כזאת חברה, שבה ישנם 10 אנשים, שנקראים דרך אגב מניין, למה? כי זו קבוצה שלמה, ואם הם עוסקים בזה שהם רוצים לתמוך זה בזה, אז ביחס ביניהם הם מייצבים תכונה, כוח, שנקרא בורא. כי הבורא זה לא קיים מחוץ לקבוצה כזאת. הוא לא קיים. אלא למה הוא נקרא בורא? בורא, שאם אתה תעשה כאלו תנאים, אתה יכול לראות, להרגיש את הכוח הזה שאתם הצבתם ביניהם, 10 אנשים.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר, זה לא שאדם לבד בעצמו מנסה להאמין במשהו, אלא בזה שהוא נמצא בתוך קבוצה כזאת, בתוך צוות כזה, והם בונים ביחד את הקשר הזה, הכוח הזה, אז הם בעצם מגלים את הכוח הזה. מרגישים כן. אותו בקשר שלהם.
באמת, באמת זה ככה. זה נקרא גילוי, הבורא אלי נברא.
ואם בן אדם לא מאמין בבורא עולם?
לא צריך להאמין. תעשה. תעשה את היחס בין 10 אנשים, אין? שהם כולם תומכים זה בזה, בצורה ידידותית, שהם כולם רוצים להיות קשורים זה לזה, הם עושים את זה מחוסר אונים, שהם מבינים שאחרת אין להם יציבות, לא יכול להיות בהם חוסן. מאיפה? ממה? אלא דווקא בזה שהם מתקשרים זה מזה, וגם כן זה מזה שמתקשרים, אין באף אחד מהם חוסן, אין אף אחד יודע מה יקרה בעוד רגע, ובצורה להתקיים, ומה להחליט, ושום דבר.
כלומר, התנאים החיצוניים לא משתנים. לא. עדיין הם נמצאים באי ודאות.
אבל מזה שהם רוצים להתקשר בצורה כזאת, שכל אחד תומך בשני, ו10 אפסים.
זאת אומרת, יכולים להיות אנשים, זה לא צריכים שם שיהיו
להם שום דבר.
אנשים עם ביטחון עצמי.
לא, גבוה. לא, ביטחון זה שקר.
זה שקר.
זה הכל, אנחנו יודעים שזה השקר.
אוקיי.
Okay. זהו. אם הם מוכנים להתקשר בצורה כזאת, שכל אחד הוא תומך בשני בהכל מה שיש לכל אחד,
okay.
הם מוסרים את עצמם כביכול לאחרים, אז הם מייצבים ביניהם כזה תנאי, שמתגלה כוח השפעה הדדית. כוח תמיכה הדדית, אפילו יכול להיות כוח אהבה הדדית. וזה נותן להם, מתוך החיבור כזה שביניהם, חוסן כנגד כל מה שיכול לבוא. זה חוסן היחידי שאנחנו יכולים לרחוש.
כן. עכשיו אני רוצה באמת להסתכל על האדם, אני מסתכלת על מה שעברנו אפילו בוא נגיד במאה השנים האחרונות. אם אני בוחנת, אתה יודע, אני לפעמים שומעת סיפורים מהסבים והסבתות שלנו, איזה מצבים הם עברו, איזה דברים הם עברו, הם הגיעו, חלקם הגיעו לבד נגיד לארץ, ובגיל מאוד צעיר, ושרדו לבד, ובאמת, לפעמים אני אומרת, איזה עוצמה, איזה חוסן היה להם, הם היו לבד, הם עשו איזשהו פעולה, אבל אני מרגישה שהיום אנחנו הרבה יותר שבירים, אנחנו הרבה יותר קשה לנו בעצם לבנות את החוסן הזה. למה בעצם, בראייה כללית, ככה כוללת ממבט על, מה עברנו כבני אדם, אפילו במאה שנים אחרונות, לא לוקחת שנים אחורה, תקופה של הסבא וסבתא. הם כאילו היו, הם הרגישו כאנשים הרבה יותר חזקים, ואנחנו שברירים כאלה. כל דבר מפרק אותנו, איזה שבר כלי כזה, כל דבר מיד מעיף אותנו ברוח. מה קרה לנו?
מה קרה לנו? רק האגו שגדל בנו.
הוא דווקא פירק לנו את החוסן?
ודאי, ודאי. כי אנחנו דורשים היום, עם האגו המוגבר שלנו, אנחנו דורשים היום יותר חוסן, חסינות.
זאת אומרת, אתה אומר, זה כמו איזה נוסחה. ככל שהאגו גדל של האדם,
אז אני צריך גם כן להיות בחוסן יותר גדול.
להרגיש את ההרגשה הזו שאני...
כן, שאני יכול לממש את עצמי, שאני יכול להחזיק, כי אני יכול להתמודד, נגיד כל מיני דברים, שאני איכשהו מגן על עצמי.
אבל אז התוצאה היא בדיוק הפוכה בעצם, כי ככל שדווקא האגו שלי יותר גדל...
החוסן לא גודל.
ההפך, הוא אפילו עושה רושם שהוא נעשה יותר...
אפילו שלא, כן. אפילו שנשאר אותו דבר.
כן.
אבל כלפי האגו שגודל היום, אין לי כוח כנגדו. אלה תומכים פנימיים.
מה זאת אומרת תומכים פנימיים?
שאני יכול במשהו לראות את עצמי שאני מצליח, שאני מחזיק את עצמי. פעם הייתי קשור יותר לקרקע, לבית, להורים שלי, לסבא סבתא, למשהו ככה. אז כן, היה לי שם סוס, כמה פרות, כמה עופות, אני יודעת, כל מיני דברים. היום זה... אני מנותק מהכל, אני נמצא במצב שאין לי שום יסודות.
אין במה לאחז
כן.
בעצם.
ואז ממצב למצב אני תלוי בכולם. אין לי קרקע שלי, אין לי משק בית שלי, אין לי שום דבר, מה שהיה פעם לאדם, והוא היה יודע שזה שלי. זהו, שעוד מעט יהיה לי ירקות, ופירות, ובשר, וחלב, ומשהו ככה, איכשהו אני מסתדר.
כן.
אני זוכר, היה לי כזה, עוד בזמן שהייתי ילד, אדם, אז הוא היה במקום שבמקום העבודה פתאום לא שילמו לו כסף.
כן.
אז שאלתי איך תחזיק, הוא אומר, אין לי מה להחזיק, יש לי משק בית. מה זה משק בית? יש לי כרוב שאני מגדל בתפוחי אדמה, אז אני, עוד נשאר לי שני שקים של תפוחי אדמה ושק של כרוב. נו, זה... שק זה גדול.
כן,
זה...
כן. זה... זאת אומרת, למות ברב אני לא אמות.
כן, או ככה הרגשתי בו שהוא... הכל עובר, לא נורא.
כן.
היום אנחנו נמצאים במצב כזה שאומנם שיש לנו שם במקרר, מה? אבל אנחנו... אנחנו לא, 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 לא נמצאים עם, עם המקורות בקשר, עם הקשורשים שלנו באדמה. ולכן אדם, הממשלה מחליטה משהו, זה פועל עליי כך שאני ממש מפיל אותי מצד לצד.
כן.
ולכן דווקא בזמננו חוסן הוא כל כך חשוב, ואין לנו אותו.
תגיד הרב לייטמן, אם הייתי רוצה לקבל ממך איזה עצה או שתיים, מה חשוב כשאני מחנך את הילדים שלי על מנת להקנות להם חוסן נפשי? איך אני בונה ילד שיש לו חוסן נפשי?
קודם כל אנחנו צריכים להבין שכמה שאנחנו יותר ויותר מתקדמים, אנחנו יותר ויותר נטולים מחוסן. במה? אתה יכול להבטיח משהו, לא, אתה נמצא בעולם שמה שקורה שם באיזשהו מקום, זה משפיע עליך כאן.
לא, אני לא מדבר נגיד ברמה הכלכלית שזה ברור לי, אם אני אעשה לו תוכנית חיסכון ואני ארוויח טוב והכל יהיה בסדר ואני אקנה לו דירה ואני אסדר אותו, אז יהיה לו חוסן נגיד כלכלי. אבל אני מדבר בצורה הרבה יותר רחבה, כי אנחנו יודעים שהחוסן כלכלי זה עוד לא ערובה לזה שהוא יעבור את החיים בשלום, כמו שנקרא. איך אני בונה אותו? לא בהיבט הכלכלי, זה די טריוויאלי. איך אני בונה אותו בפנים, רגשית, נפשית, שכמו שאתה אומר, שבעולם של חוסר ודאות, שהוא לא יודע איזה שערה תבוא אליו מהר ותבוא איזושהי שערה, ועל כל אחד באות שערות, איך אני בונה אותו כאדם, שהוא לא כמו עלה נידף ברוח, שהוא לא מתפרק, שהוא לא מתפזר, שהוא מחזיק. מה אני צריך להקנות לו כדי שיהיה לו כזה עמוד פנימי של חוסן פנימי? שמה שהוא לא יעבור ומה שהוא לא יעשה בחיים, יהיה לו כזה.
רק סביבה.
אז מה אני צריך ללמד אותו, את הילד?
רק למצוא סביבה שבקשר אליה הוא יבנה את החוסן נפשי, חוסן לכל דבר. אפילו נפשי זה כאילו חלק מהחוסן הכללי. שיבנה את זה בהתקשרות שלו הנכונה להסביבה. זה מה שחוכמת הקבלה מציע לנו לעשות. וזה בעצם דבר היחידי שיש לאדם. ולכן אנחנו מדור לדור נעשים יותר ויותר פתוחים, ערומים ממש לכל מיני השפעות. ונעשים כאילו בחיים שלנו יותר ויותר מלאכותיים, ממש נטולים לכל השפעה והשפעה. ולכן נשאר לנו יותר ויותר אותו העיקרון של בניית הסביבה.
זאת אומרת, מה שהכי חשוב לי ללמד את הילד שלי, זה שהוא צריך לדאוג לזה שבחיים תמיד הוא יהיה מוקף בחבורה של אנשים שהקשר ביניהם הוא זה שיחזיק אותו. זאת אומרת, אף פעם, אם אני מנסה להבין, מתרגם לעצמי מה אני צריך ללמד אותו, איזה הרגשה אני צריך להקנות לו, אני צריך להקנות לו הרגשה שאף פעם אל תסמוך על עצמך ועל היכולות שלך ועל הכישורים שלך ועל הכסף שלך והשכל שלך והכל מה שיש לך, אלא תמיד תקשור את עצמך לחבורה של אנשים שביניכם אתם מחזיקים אחד את השני בסוג של ערבות הדדית. זה הדבר המרכזי שאני צריך להקנות לו?
כן.
עכשיו אני טיפה עוד רוצה, הבנתי, אני עוד טיפה רוצה להעמיק בזה. למה דווקא בקשר של חבורת אנשים שיש שם, נגיד נקרא לזה בשם קוד ערבות הדדית, כי הרגשתי שזה הרגש שעולה מהתיאורים שלך, שהם חושבים אחד על השני, מחזיקים אחד את השני, וגם אם כל אחד כשעצמו הוא לא איזה סטאר גדול, ההתקשרות ביניהם שכל אחד דואג לכולם, היא זו שמייצרת ביניהם איזשהו רשת כזה של ביטחון. כן. אז עכשיו את זה אני טיפה רוצה לברר. למה אתה תולה את החוסן של פרט אחד, של אדם אחד, דווקא בהתקשרות שלו בערבות הדדית לאנשים נוספים, ולא בכל מיני גורמים שאני יכול לתת לך שהם אינדיבידואליים, למשל, כוח פנימי, אמונה בעצמך, 2, הצלחה בקריירה, 3, שיהיה לך את המשאבים הכלכליים הדרושים כדי, למה אתה שם את כל המניות שלך על התקשרות לאנשים אחרים ולא שם שום דבר על הפרט? למה אתה לא תולה בפרט עצמו את רמת החוסן הנפשי שלו?
מפני שהכוח הכללי המרכזי שבטבע הוא נמצא דווקא בהתקשרות בני אדם שווים, שכל אחד מסור לאחרים, מתעלה מעל האגו שלו הפרטי, האישי, ונכלל בהם. בצורה כזאת אנחנו בונים מעצמנו כזאת אווירה, כזאת חברה, כזאת דוגמה שאנחנו תואמים להטבע הכללי, שכולו אינטגרלי, גלובלי, המקושר מכל החלקים בצורה הדדית. אנחנו עושים מהחברה האנושית ההתאמה לטבע הכללי. ואז אנחנו מתחילים להרגיש בקשר בינינו, בין 10 אנשים, מה שממליצה חומת הקבלה. אנחנו מתחילים בתוך 10 אנשים האלו להרגיש כמו במעבדה שעושים ניסוי, כן? מתחילים להרגיש שם כוחות נוספים, מיוחדים. מתוך החיבור בינינו, מתחיל להתגלות שם אותו כוח הכללי של הטבע, כוח האינטגרלי גלובלי, ואנחנו יכולים ללמוד אותו, להרגיש אותו, לשאוף ממנו את החוסן, ביטחון, הכרת ההתפתחות שלנו, ראייה למחר, כל מה שצריך. זאת אומרת, אנחנו בנינו בזה, בעשירייה, מכשיר מאוד מיוחד, שבו, בלי לצאת ממנו, אנחנו יכולים לחקור, למדוד, להבין, לדעת, להכיר, להתקשר לכל המציאות. דרכו, זה כמו איזה חללית שיכולה להביא אותנו לכל דבר, אבל בצורה בטוחה, עד כמה שאנחנו נמצאים בהתקשרות הדדית זה וזה בו.
העיקרון הזה של ליצור כזה צוות, כזו חבורה,
כן,
שמתקשרת בצורה אינטגרלית מלאה, שכל אחד מרגיש שכולם ערבים לו, הוא יכול להביא לי הצלחה גם בשדה אחר, נגיד אני אקח אותך לשדה העסקי. נגיד שיש לי ארגון, ואני בונה את ההתקשרויות בין האנשים, שבארגון הזה בצורה כזאת שהם ממש 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 חושבים רק כל אחד על כולם ויוצרים את את האינטגרליות הזו שתיארת. האם הם, כמו שאמרת, יוכלו לראות למחר בצורה יותר מוצלחת מאשר ארגון אחר ששם הכל עובד כרגיל? האם ההתחברות הזאת, ההתקשרות הזאת, היא ערובה לראיית המחר וביטחון וחוסן בכל שטחי החיים בעצם?
בהכל. הם פתאום התחילו להצליח מעל כולם. הם התחילו לראות מה יהיה מחר.
עד כדי כך, זאת אומרת,
בטח,
הם יצליחו להביא.
אבל בתנאי שהם מתעלים מעל האגו כל אחד כלפי כולם.
אז תדייק טיפה את התנאי הזה אם הוא בלב העניין. מה התנאי הזה אומר? מה התנאי?
להיות מסור. לקבוצה, לקבל מטרת הקבוצה כמטרה אישית.
להיות מסור באמת, כאילו, כן, מה, מה אתה מדגיש לי בלהיות מסור? שכאילו שזה לא יהיה באיזה חרטה כזה, כאילו שזה יהיה...
להיות מסור זה נקרא שאני מקבל כל מה שקבוצה רוצה, כי מטרה אישית שלי, הגבוהה, הגדולה, היחידה בכלל. ואז בתנאי כזה אנחנו כאחד, עשרה כאחד, נמצאים בחיבור בינינו שנקרא אהבה. כזה חיבור נקרא אהבה. זה לא אהבה הגשמית הזאת, ביולוגית או הורמונלית. ואז אנחנו באמת מסוגלים להביא את עצמנו למצבים מיוחדים מאוד.
זה okay. מאוד מאוד ממש. מעניין, מאוד מהדש, אבל הזמן שלנו נגמר, okay. גברת ניצה. הרב לייטמן, תודה רבה, תודה ניצה. תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו שוב, האם הדשים לומדים להיות טוב? כל טוב, להתראות.